צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
טוב, התחלנו. שלום עברי לידר.
שלום, שלום.
א', אני מתרגש שאתה כאן. אני בא לי רגע לעשות, כן, ספירת מלאי, אתה יודע, יוצר, כותב, מנחין. אני חושב שאין פרס שלא זכית בו, מאקום ואופיר ופרסי התיאטרון. עשית, יצרת כמעט 30, נכון? כמעט 3 עשורים, עוד מעט, עוד שנתיים. 97.
97 זה האלבום הראשון, לפני זה כתבתי מוזיקה למחול הרבה, לתיאטרון, קולנוע, עוד כזה כשהייתי בתיכון. התחלתי לכתוב, כן.
מה שלומך?
מורכב, שאלה טובה. שלומי... מה שלומי? שלומי גם ממש טוב, מהרבה בחינות. אני מוציא את התקליט השבוע, שזו התרגשות מאוד מאוד גדולה.
שעוד רגע נגיע, ואני רק חיכיתי שיפתח מיקרופונים, ואני אוכל להלל ולשבח.
תודה. וקמתי עם אלבי בבוקר לגן, והוא היה כזה מקסים וחמוד, ואמר לי שהוא אוהב אותי, אז שלומי טוב.
איזה כיף.
ובמקביל, שלומי לא כל כך טוב, אני מודאג. כל פעם שאני נחשף, אני פותח את הטלפון שלי, ו... ויש לי, לא יודע, אינסטגרם וכאלה, ואני רואה דברים, וקשה לי, אני, כמו לכולנו, אני לא חושב שאני מיוחד בזה בשום צורה.
עברה לך, אני רוצה להגיד, שנה מורכבת, השנה האחרונה.
שנה גרועה.
עברה על כולנו. קודם כל חגגת 50.
נכון.
אז נגיד מזל טוב.
תודה רבה.
ובתוך כל השנה הזו, התבוננתי בך כי... קרו באמת רצף של דברים, ואנחנו עוד מעט ניגע ונדבר בהם, אבל קודם כל, אביב ברם, כן. היקר, שהיה מנהל במה, נכון, ובקליינר.
כן, אביב היה... הוא התחיל כפולואיסט, הוא היה עוקב אחריי עם האור. ואתה יודע, אתה יכול, אפילו מאיך שבן אדם עוקב אחריך עם האור, ואני כפרפורמר על הבמה, אני לא רואה את הבן אדם שעושה את זה, אני רק רואה את האור. אני רואה את האלומה של האור. ורק מהאלומה של האור הזאת, אתה יכול לדעת הרבה על הבן אדם שמפעיל אותה. על איזה בן אדם הוא, כמה הוא מדויק, כמה הוא רציני, כמה הוא טוטלי. ואביו היה פנטסטי, והוא התקדם אצלנו, ובסוף הוא נהיה המנהל הטכני של כל הבמה שלי, של הטור האחרון, זו במה מאוד מורכבת. אני תמיד אומר, אנחנו לא היינו, לא בטוח שהיינו יכולים לעשות את זה בלי אביב. אתה יודע, בלי ההבנה שאביב נמצא שם, ההבנה כן. שאביב ידע להפעיל את זה, שהוא ידע לתמוך בחלומות של, שלי ושל רונן נאג'ר, המעצב, שמישהו ייקח את האחריות על זה. ואביב לקח אחריות, אביב היה בן אדם שלוקח אחריות.
רק דיברת על...
עד המוות שלו, אגב.
על הלאומת אור, וזה ממש עשה לי דמעות בעיניים, כי באמת יכולתי לראות מישהו ברגישות מלווה. אז אביב בעצם באותו בוקר של השבת הנוראית, חבר כיתת כוננות בכפר עזה.
נכון.
בכלל, אני בא לי להגיד לך שהפעם האחרונה שאתה ואני נפגשנו, אנחנו לא באמת מכירים לעומק, היה... גם בצעדת המשפחות, אבל עוד לפני זה, כל המשפחות מהעוטף, לקחנו אותם לכנסת, באחד, אני רוצה אפילו להגיד, זאת הייתה עצרת לכל דבר, והיית שם איתם, וראיתי את האהבה הגדולה שלך אליהם, וביצעת שם את על הדבש ועל העוקץ,
כן, של נומי שמר. כן, אני זוכר אותם, זה היה...
ממש הרגשתי, כי אתה יודע, בכל השבועות שקדמו לזה, אתה מלווה משפחות ולא באמת הצלחתי, אתה יודע, לרגע לבכות. ואני זוכר שגזית ואני, שניהלנו את המחלקה הזו במטה, פשוט התפרקנו מהביצוע הזה שלך. כל השנה הזאת בעצם, אני רואה אותך גם מתמודד גם עם אביו, להבדיל גם כמות הלוויות והחתונות והאירועים. רק על השיר זכיתי לאהוב.
כן.
קראתי אותך אומר באיזשהו עיתון, שבאמת זה מטורף איך השיר הזה, ומצד אחד אתה מבצע אותו בזוג, בחתונה של זוג שהרגע מתחתן בבסיס, כי נכון. אין אופציה אחרת. ומהצד השני גם הסיפור באמת של רב סרן
סגי
גולן, כן.
באותו יום, אתה יודע, בבוקר בלוויה, בערב בחתונה, אותו שיר, אותו טקסט, אותם דברים. אותו רעיון, אותה מחשבה על אהבה, על בני אדם, על החיים שלנו, על המקום של אהבה בחיים שלנו, על החשיבות של לאהוב, של להיות מסוגלים לאהוב.
כן.
של להיות מסוגלים לתת לעצמנו להיות נאהבים גם, כי השיר הזה הוא דואלי. השיר הזה הוא מתייחס לאהבה משני הכיוונים, הוא לא שיר אהבה במובן הזה של אני אוהב אותך או אותך, זה שיר שמדבר על הרעיון של לעבור את החיים עם אהבה, אוקיי? גם לאהוב וגם להיות נאהב, ובאמת בשנה הזאת בכל כך הרבה הזדמנויות שונות, ותמיד לאהבה יש מקום, כאילו יש לה מקום כשאנחנו הכי עצובים, כשאנחנו נפרדים ממשהו, ויש לה מקום כשאנחנו הכי שמחים בעולם, כשאנחנו מתחברים למישהו, ויש לה מקום אפילו, אתה יודע, חבורה של לוחמים על הגבול, כאילו באים באטרף בערב, בשטח כינוס, אתה יודע, להתפרק, גם שם יש לזה מקום, כאילו הדבר הזה, הרגש האנושי הזה, הוא היה מאוד חזק השנה בהרבה מקומות. ניסינו להביא אותו לכל מקום, אתה יודע, לאן שיכולנו ללכת. מקווה שבהצלחה.
אני רוצה כן לפתוח עם האלבום. רק השם, אמרתי לך, חלק לא נפרד מאחרים, הוא מטלטל, הוא כל כך חזק. מה עובר עליך השנה ביצירה של האלבום? שבאמת האלבום כולו, כששמעתי אותו, אמרתי לך, יש לי את הפריבילגיה שהזנתי לו עוד רגע כמעריץ שלך, אתה יודע, תמיד זה היה לחכות לאלבום חדש. פה הייתה לי את הזכות באמת להקשיב רגע לכל השירים, לצלול לתוך המילים. קודם כל זה מרגש שחזרו להוציא אלבומים. אתה יודע, הייתה איזו תקופה במוזיקה הישראלית ש...
לא רק ישראלית אולי אפילו.
גם בעולם, כן.
זה, כן.
והרגשתי שאני מתבגר לאיתי, ואני הופך להיות, אתה יודע, החבר'ה הצעירים שאומרים, מה, אבל היום מוציאים סינגלים והכל, אז פתאום יש אלבום.
כן.
ואני חושב שמאז רדיו בלבלה, שהיה אלבום, אלבום כאלבום שלם, אז גם חלק לא נפרד מאחרים, יש בו משהו שהוא מסע לתוך זהות אישית, אני רוצה להגיד, וגם אוניברסלית. עשית שם ליהוק פגז, אני רוצה להגיד. בין כל טקסט, כאילו, אתה יודע, ארקדי עושה איתך את 50, ומיכה עושה איתך את דטרויט, ועודיה, כאילו, הכל כל כך מדויק, ושחר תבוך, ואבי אברומי, ועוד רבים וטובים, וטונה, ו...
כן.
תספר לי קצת רגע על התהליך של יצירת אלבום בשנה כל כך עוצמתית, ו... אתה יודע, המסלולים השתנו מעצמם.
התחלתי לעבוד על האלבום לפני, אני חושב שאני עובד עליו בערך 3 שנים, אין לי איזה נקודה שאני יודע לסמן כהתחלה, אבל הכרזתי בפני עצמי לפחות שאני עובד על אלבום בערך לפני 3 שנים, ובאמת, תוך כדי עבודה, הגענו לשנה הזאת וכל מה שקרה, וזה כמובן השפיע על הכתיבה של האלבום, זאת אומרת, יש שירים באלבום הזה שאני... חלק מהם נכתב לפני, שיר אלוהים שלי, ההתחלה שלו נכתבה לפני, והמשכתי אותו אחרי השביעי באוקטובר. ואני חושב שיש הרבה דברים באלבום הזה, כמובן השיר של אביב,
כן.
שנכתבו אחרי. בשבילי לעשות את העבודה הזאת, בשנה הזאת, זה היה חשוב ממש. קודם כל, אישית זה נתן לי מפלט רציני מחרדות, מפחדים, מדיכאון, מכל מיני תחושות שהשנה היה מאוד מאוד קל אולי להיגרר אליהן. ועבודה על תקליט, יש בה משהו מפקס וחשוב, הוא נותן לך תחושה שאתה עושה משהו, שיש לזה משמעות.
גם תרפויטי בטח,
כן,
נכון?
כן, מאוד, מאוד בטח. טקסטים, אתה יודע, אתה מתעסק בנושאים, אתה מתעסק בדברים, וכמו שאמרת, התגלית הזה מתעסק מלא בזהות, בזהות שלי, בזהות שלנו, בעני, עד כדי השאלה מה זה בכלל, what the fuck, כאילו, מה זה אומר בכלל.
כן.
וכן, זה, אני חושב שזה מזל שאולי הייתי בתוך התהליך הזה, לתוך השנה הזאת, כי אחרת, לא יודע, יכולתי מאוד, מאוד להתפזר. אני חושב שעבור כולנו היה איזה מין, אוקיי, מה... מה, בתוך מה אנחנו עכשיו, במה אנחנו חיים, זה העולם שלנו, זה לא... אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים להתנהל בתוך המציאות הזאת, אנחנו מבינים אותה, כמה צער יש בה, כמה אנרגיה קשה יש בה, והיצירה היא נותנת לך מקום לכל הדברים האלה, אתה...
כן, פתאום למצוא את המשמעות בתוכך.
כן.
חשבת על נגיד עברי הילד? כאילו גם אתה מסתכל על בי בן, נכון?
חמש, כן.
שזה מטורף.
ממש.
אתה קולט את זה שיש לך ילד בן חמש?
לא, אתה צריך לראות אותו. שום דבר שאני אגיד לא ישמע אמיתי, זה לא ישמע... לא, סתם, אני מאוד מאוד אוהב אותו, והוא מהמם. ואתה יודע, אנחנו מתעוררים בבוקר, וזה כיף גדול, באמת. הוא ילד שמראה המון אהבה, הוא אוהב להראות אהבה, הוא עכשיו באיזה פאזה כזאת, שהוא אומר לי מלא, אני אוהב אותך, וזה, ואני... אתמול פחדתי שאמרתי לעצמי, הוא אמר לי את זה, ואז אמרתי, וואו, אני חייב שנייה להרגיש את זה באמת, כי זה בטח יעלה מתישהו. הוא בטח ברגע מסוים עוד מעט יחליט שזה לא קול להגיד לי את זה, נגיד, או הוא יתמודד עם זה אחרת, והוא לא יגיד את זה כל כך הרבה, וזה, אני יודע שזה יחסר לי, אז אני ככה מנסה לספוג את זה הכי, הכי עמוק שאני יכול, הכי חזק. אבל אנחנו גם בהיריון, אלה על בי אח שנה הבאה.
שזה מה שאמרתי, זה באמת חתיכת שנה בשבילך.
כן, ממש.
עד כמה אתה רואה את עברי הילד כשאתה רואה את אלבי?
אני רואה, כן. קודם כל הוא קצת דומה לי פיזית, לאיך שהייתי בתור ילד. הוא הסתכל, יש לי בחדר שנה מתמונה שחור לבן כזאת, שלי מהקיבוץ כזה מפעם, ו... הוא הסתכל על זה ואמר, אבא, אנחנו דומים. יש בזה, זה יפה לראות, אני רואה אותו, והתנהגויות שלו, אתה יודע, כל מיני דברים. יש דברים שאני רוצה, שהוא לא יצטרך לעבור, דברים שאני אעבור, נגיד, לא יודע, הביישנות. נגיד, הייתי ילד ממש ממש ביישן, והוא גם מגלה, אתה יודע, בלי שאף אחד... ילמד, זה כאילו גנים, זה מין דבר כזה משוגע.
מה, סממנים של ביישנות?
כן, כן, הוא ביישן, אתה יודע, עם אנשים, לא, לא איתי.
לא בבית.
לא בבית. אבל עם אנשים אחרים, הוא ביישן, וזה, אני כל כך מכיר את זה, אני כל כך מכיר את התחושה הזאת.
ומה לך זה עושה באוטומט, כשאתה רואה אותו?
אני קודם כל מבין את זה. אני קודם כל אומר, אוקיי, אני יודע מה אתה מרגיש, אני יודע איך זה מרגיש, אני מבין למה אתה שותק, אני מבין למה אתה מתחבא, הכל בסדר. אז אני חושב שזה עוזר לי להבין את זה. ובמקביל, מדי פעם אני מנסה לדבר איתו על זה, כי אני אומר, אולי אני יכול במשהו להקל את הדבר הזה, לפתוח לו איזה חלון קטן.
לגלות לו איזה מסר מהעתיד, משהו שאתה יודע שהוא עוד לא.
אבל איזה מדהים זה. אם כי לא בטוח שאפשר, אז אני לא יודע.
מה, כן. ברצון לעצב? תשמע, בסוף זה חוויה קיומית, כלומר, אתה מרגיש את מה שהילד עצמו מרגיש,
כן.
זה חזק מאוד.
כן.
איך הוא, בפוסט שאז העלית, שאתם הולכים בעזרת השם להיות שניים, זה אפילו מתוך שיחה איתו, נכון? זה כאילו...
אלבי?
כן.
כן, בטח. אנחנו שוחחנו על זה איתו, ואנחנו משוחחים על זה איתו הרבה, ו... זה עניין, הוא חלק מהמסע הזה, כמובן.
כן.
קשור מאוד, וזה הכי חמוד בעולם לראות אותו מדבר על זה. זה תינוק שלו בכלל, לא שלנו.
כן, אה?
כן.
נגיד גם ברגע הזה גם, אתה יודע, זה באמת בשורה משמחת שסוף סוף פסיקת בגץ אפשרה.
נכון.
אז כל התהליך הזה בעצם הולך להיות אחר, נכון? אלבי
כן,
בזמנו.
כן, אנחנו עושים פונדקאות בישראל, שזה פנטסטי. לא רק זה, יש לנו מין סיפור נורא מיוחד, אנחנו עושים פונדקאות עם חברים שלנו. תומר ושחר, תומר אני עובד איתו הרבה הרבה שנים. ושחר,
תומר מייזנר,
תומר נכון? תומר מייזנר, כן, ואשתו שחר מייזנר, שהם חברים שלנו הרבה שנים, ו... והיא הפונדקאות של, הפונדקאית שלנו, זה דבר משוגע, אתה יודע, זה דבר חזק ממש.
ממש.
וזה מדהים, וזה קרוב, ואנחנו נפגשים בשבת עם הילדים שלהם, ואלבי ואנחנו, והכל כל כך זמין, ואתה יודע, אנחנו נוסעים בכל בדיקה של רופא, כל דבר, זה חוויה שונה מאוד מהחוויה של הפונדקאות בארצות הברית. זה סיפור אחר לגמרי, וזה, אתה יודע, היה רגע קטן בזמן שבו ניצן הורוביץ ישב במשרד הנכון, ברגע הנכון, עם החותמת הנכונה, ותיקן את העוול הזה, ובינתיים אנחנו יכולים, אז בינתיים אנחנו עושים.
לגמרי. כן. זה ממש, פתאום אתה אומר, תומר מייזנר, אז אני אומר, זה אשכרה לרקוד עם מאוד בעיניים.
זה ממש, באמת, זה... לא חשבתי שזה יהיה, לא חשבתי אי פעם שזה יהיה, זה כאילו, אתה יודע, זה מין קשר כזה, זה לוקח את המובן, אתה יודע, יש... כולנו עובדים עם אנשים, ואנחנו, תוך דרך עבודה, הרבה פעמים אנחנו נהיים חברים טובים של אנשים, ואז אנחנו בוחרים להשתמש במושג משפחה, אתה יודע, ובאמת בהקשר של העבודה שלנו, ואנשים שאנחנו, יש לנו איתם קשר של עבודה, אנחנו מתחילים לחנות אותה משפחה שלנו, וזה לא סתם, יש בזה משהו, כי אנחנו כן. מייצרים איתם קשר שהוא מאוד מאוד משמעותי בשבילנו. אבל זה כבר לוקח את המושג משפחה למקום...
להיי לבל, אבל מדהים ומרגש.
ממש
היי
לבל, כאילו.
ממש.
וכן, אתה מגלה כמה אנשים יש בהם טוב ואהבה ורצון לתת, וכן, זה מין דבר נורא יפה לגלות על אנשים, ובשנה כזאת יש הרבה דברים לא נעימים מבני אדם. אתה עושה טוב.
דיברת על הביחד, ראיתי אותך מתראיין אצל גאולה אבן, אני חושב, באיזה תוכנית ב-13, באיזה בוקר. כל השנה הזאת הייתה שנה כל כך מבולגנת לנשמה, ופתאום, אתה מכיר את זה שפתאום אתה רואה איזה תוכנית בוקר, וראיתי אותך מתראיין אצלה. ודיברת על הביחד, ואפילו הזכרת את, ציטטת את בו של ריטה, את קל, okay, קל הרבה יותר
לפחד ביחד. ביחד. כן, זה שאני שר את זה בהופעות עכשיו, זה חתיכת משפט, אה? כאילו זה קיבל... המון משמעות המשפט המון. הזה, אני ממש חושב על זה כשאני שר את זה, ואני שומע את הקהל שר את זה, ואני יודע שכולנו מרגישים כרגע את הדבר הזה. קל לנו יותר לפחד ביחד.
כן.
כן.
אתה מרגיש את הביחד של העם? כי יש משהו נורא קל. אני חושב גם, אתה יודע, דיברנו על בגץ, ואני חושב על כל מיני אמירות נוראיות כן. שנאמרות נגד אחרי. הקהילה הלהט"בית, שאפילו לא בא לי לחזור עליהם כאן, כן. ולא לתת לזה במה. כן. אבל מצד שני גם יש, כאילו יש זרמים הפוכים, יש מצד אחד זרם של, אתה יודע, הקצוות עוד פעם מתלהטים, ומצד שני במרכז, לי מרגיש שכן יש איזה ביחד, ויש איזה...
כן. זה...
אני שואל, אני לא אומר.
זו שאלה טובה, כן. ואני נע בין לבין, אתה יודע, וזה חלק מהקושי של ההתמודדות, כן, עם הסיטואציה, כי אתה נע בין לבין.
כן.
לרגע אתה מרגיש שאין שום ביחד, וזו סיסמה ריקה לחלוטין מתוכן, ועל מה אנחנו בכלל מדברים? איזה ביחד? תסתכל, זה
פה. כל אחד פה, בצד שלו.
ובאמת, אתה יודע, אתה אומר, מה ביחד? אתה יודע, מה זה השקר הזה? ומצד שני, כמו שאתה אומר, אם אתה מסתכל במקומות הנכונים, ואתה נפגש עם האנשים הנכונים, ואתה... הדיאטה התקשורתית שלך היא מהסוג הנכון, אז אתה כן יכול לראות כן. מקומות של ביחד, ואתה כן יכול לראות אנשים שהתקפצו לכדי דבר, אנשים שהם שונים בסוף, כי זה נורא קל להיות ביחד עם אנשים שהם בדיוק בדיוק על האקו צ'יימבר שלך, ואתה יודע, כאילו, קוראים את אותם ספרים שאתה קורא, או רואים את אותם דברים, זה קל, אוקיי, יחסית. וזה לא חשוב, אגב, זה חשוב, הקבוצה שלך, השבט שלך הוא חשוב.
כן.
אבל היכולת שלנו להיות ביחד, גם עם אנשים שנגיד אנחנו לא לגמרי באותו אקו צ'יימבר כל הזמן, זה סופר חשוב, זה אולי כמעט הכרחי לקיום שלנו. אם אתה מסתכל במקומות הנכונים, אתה כן רואה את זה. אתה בטוח רואה את זה, אגב, בהופעות, אני חייב להגיד לך, אני רואה את זה בהופעות, וזה מחזק אותי, ויפה בעיניי, וחשוב. אתה רואה כי בהופעה באים אנשים מכל מיני מקומות, ואנשים שהם שונים אחד מהשני, והם מתקבצים מסביב למוזיקה, שיש בה מין... משהו שמאוד יכול לאחד.
מאוד. אני חושב אפילו על הופעות שלך. עולה לי הופעה מהיכל התרבות לפני 5-6 שנים, והיו שם חבר'ה מהציונות הדתית, כן, שאתה יודע, בטח. כאחד שגדל שם, בטח. אז אני מזהה אותם ישר. Mm-hmm. ואז אתה מסתכל ואתה אומר, בוא נה, אתה רואה את זה, אתה רואה את החבורה הזאת שבאה כן. מאופרה או מאלקנה או מבית אל, mm-hmm. שאיזה כיף להם קודם כל, אתה יודע, שיש מוזיקה שאתה יכול לשמוע ואתה מתחבר אליה מאוד. ומצד שני, אתה רואה את האיפסטרים, אתה רואה הכל, כן, הכל מהכל. כן.
זה בשבילי, באמת, מהבמה שאני עומד ומסתכל, זו מתנה ענקית כשאני רואה בדיוק את הדבר שדיברת עליו עכשיו. אני אומר, וואלה, עשיתי משהו טוב. אתה יודע, זה משהו... אמרתי משהו לא במילים, אמרתי באומנות שלי משהו שהוא... שכנראה יש בו איזושהי משמעות. כי זה דבר שהוא חשוב בעיניי. אבל זה קל ללכת עם זה לאיבוד השנה, אתה יודע, קל להרגיש שזה לא קיים, קל להרגיש שהכל מפורק לחלוטין לאלף חתיכות ואנחנו לא יודעים איך להרכיב אותו. זה קל להרגיש את זה, קל ליפול לתוך המקומות האלה, אה? כאילו אני יודע שאני נופל.
אני חושב שבעיקר, אתה יודע, מלמעלה, אני רוצה להגיד גם בהנהגה וגם בכלי התקשורת מאוד רוצים להוביל אותנו למקומות כאלו.
כן,
אבל... כן. נשמור את השיח הזה כבר לאולפני טלוויזיה אחרים. אני בא לי כן שנחזור רגע לאביב. אביב למעשה, המשפחות הן חברות, נכון? אלבי ו...
כן, בטח. חלי, אשתו של אביב, עברה עם שני ילדים, עם עומר ורני לרשפון, לאיפה שאנחנו חיים. ועומר הולך עם אלבי לגן, והם חברים, ואנחנו חברים של חלי, ושל המשפחה, ו... אנחנו משתדלים לעשות מה שאפשר בשביל לעזור, וזה אדיר שהיא שם.
באותו בוקר בעצם של השבת השחורה, הבנתי שכל פעם כשהיו הפגזות תמיד בדרום, אז תמיד היית ישר אומר לו, יאללה, תארזו ובואו.
הסתכלתי על זה לא מזמן, על ה-SMS הזה שכתבתי לו, שעה מוקדמת של הבוקר. מה קורה? איך אתם? יאללה, בואו. אתה יודע, לא קיבלתי תשובה, כבר לא הייתה. לא הייתה תשובה. אבל...
איך אתה באותה, אם זה בסדר שאנחנו...
כן, לא, זה בסדר. לא יודע, אני משתדל עכשיו, אני משתדל לזכור דברים הכי יפים שאני יכול מאביב, האמת, בזמן האחרון. כאילו, זה מאוד עצוב, אבל אני רוצה לזכור אותו עם פרצוף שמח. אוקיי? כאילו, אביב היה איש מאוד שמח. היה לו חיוך הכי יפה.
ראו את זה כמעט בכל
כן,
תמונה ש...
כאילו, אין תמונה, אתה יודע, הוא באמת, כאילו, וכתבתי בשיר על הבן שלו, שיש לו את החיוך הזה, זה חיוך של חיוך של המשפחה, גם לאח שלו יש את זה, אתה יודע, הם...
יש שם שורה שצמררה אותי על אחיו, שנתתי לו, איך זה הולך?
נתתי לו חיבוק ארוך מדי. אז הרגשתי קצת דביל. כן, זה, כן, עם אורי הוא פשוט מזכיר את אביו מדי, אתה לא יכול, גם באיך שהוא נראה וגם בפיזיות שלו והאנרגיה שלו, זה אנחנו פוגשים אותו, אז אנחנו מחבקים אותו, ואנחנו מרגישים לרגע קצת את אביו, שאנחנו כן. מחזיקים אותו. אז אני מנסה להיזכר בדברים שמחים, אתה יודע, מאביב, דברים יפים. יש לי זיכרונות ממש טובים ממנו.
כמה היה קשה לחזור להופעות, להופעה הראשונה? כי באמת עשית כל כך הרבה הופעות שטח לחיילים ובכל מיני מקומות.
קשה ממש, כן. עד היום, אתה יודע, כאילו אנחנו מסתכלים, אתה כזה על הבמה, יש רגעים, נגיד, יש איזה רגע במופע שאני הולך תופף, ביחד עם המתופף, אני נכנס לה, יש לנו מין קונסטרוקציות כאלה, מתוחכמות של לדים כאלה, ואני נכנס לשם, ושם עומד המתופף, אני נכנס, ואביב תמיד היה קורע ברך כזה במאחורה של זה, מאחורי המתופף, עם המקלות שאני צריך להחזיק, והוא תמיד היה שם, והייתי נותן לו את המיקרופון, לוקח את המקלות, והייתי כבר כמו, אתה מכיר שיש מרוץ שליחים, והם כל כך מכירים אחד את השני, שהם לא מסתכלים, הם כאילו, הם יודעים, כשהם אלופי העולם, אז הם יודעים פשוט לעשות ככה עם היד, והמקל נופל להם ביד. אז ככה זה היה איתנו, אתה יודע, לא הייתי מסתכל עליו בכלל, הייתי עושה ככה, והמקלות היו ביד שלי, ואז הייתי מסיים לתופף, ומשיט את המקלות, ומקבל מיקרופון ביד. וכל פעם, אתה יודע, כל פעם שאני נכנס לשם, אני חושב עליו, ועומד שם יפתח שהוא מהמם, והוא מקסים, והוא מעולה, ואני אוהב אותו, והוא החבר טוב של אביב גם מאוד, ועבדנו ביחד על הבמה כולנו, ואני חושב ש... אני חושב ששנינו ברגע הזה חושבים על זה. אתה יודע, זה... לאנשים יש... את המקומות שלהם, את הדברים שעשו אותם מי שהם.
וזה המקומות הכי 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 קטנים שיש.
כן, בטח.
אתה בכלל, בא לי להגיד, גאון של חלקיקי רגש, אנטומיה רגשית של אנשים. כמי שאתה יודע, עוקב אחרי הטקסטים, אמרתי לך, אני מאלו שאתה יודע... אני צריך קסטה,
זה כיף, אני אוהב אנשים כמובן.
אני צריך תקליט, אני צריך להסתכל בתוך הרשימה, אני צריך לראות את המילים, אני צריך לראות מי כתב, ככה הכרתי, אתה יודע, מי ינקה לרוטבליט, ועד אתה יודע, יאיר קלין, כאילו אני צריך לראות מי, את הסיפור המלא, ולא רק שמשמיעים לי את זה דרך קבצים דיגיטליים. אמרת פעם בראיון, אצל רוני קובן, דיברת אז על אימא. ועל כל סיפור, שבאמת לי מה סיפור מדהים. ואז אמרת, בדרך כלל בסיפורי שואה, מתעסקים רק כאילו בסוף, אתה יודע, בסוף הסרט, אבל מה שקורה בשנים שאחרי, שם זה הדבר, וזאת ההתמודדות. פתאום עכשיו שדיברת רגע על אבי ועל זה, זה ממש קפץ לי הרגע הזה של איך חיים... ברגעים שאחרי גם.
בטח, בטח, ויש, כן. בן אדם מורכב מהמון דברים כאלה, וגם הזיכרון שלו מורכב ממלא דברים כאלה.
נכון. ריחות וסיפורים.
בטח, והעיניים של הילד שלו, אתה יודע. כל בוקר, היום לקחתי את אלבי לגן, ועומר היה שם בגן, אתה יודע, אתה רואה אותו.
איך מתווכים לאלבי בשנה האחרונה, עד כמה הוא...
אלבי פגש את המוות דרך זה, אתה יודע, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שהילדים שלנו עברו, של כולנו, אני חושב שהילדים של כולנו עברו השנה דברים מאוד 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 משמעותיים בהתפתחות שלהם. אלבי שאל אותי שאלות על מוות, אתה יודע, בתחילה, זה היה בהתחלה, אתה יודע, מסביב למוות של אביב, אבל... הוא פתאום הבין את זה, הוא הבין שזה יכול לקרות לנו, הוא הבין שזה יכול לקרות לו. הוא שאל אותי אם בניינים מתים. הוא שאל אותי מלא שאלות נורא יפות, שהובילו אותנו לשיחות כאלה יפות.
מה זה עושה לך? כאבא.
תראה, יש את הרגע, יש את האינסטינקט הראשוני, שהילד שלך מדבר על מוות, ואתה, כאילו ברגע הראשון אתה רוצה להגיד, לא, עזוב.
לא יקרה.
אתה רוצה להגן, כן. נכון? אנחנו כל הזמן רוצים להגן על הילדים שלנו. אבל אז אתה אומר, אוקיי, רגע, שנייה, לא. זאת אומרת, זה חלק מהחיים של כולנו. זה בסדר. זה משהו שאנחנו צריכים לדעת, לתת לו מקום.
כן.
אנחנו צריכים להיות מסוגלים לדבר על זה, להסתכל על זה, להבין את זה, לקבל את זה. ואז אני מדבר איתו על זה. משתדל בשלווה ובפתיחות ובאמת. אני נורא משתדל לדבר איתו רק דברים אמיתיים מאוד.
זה מעניין אותי אפילו איך זה משנה את השקפת האדם שלך בלדבר עם ילד, כי כשאתה מדבר עם מישהו מבוגר, אתה יודע, עם אחד מהחברים בהרכב, נזכרים באביב, זה בטח שיחה אחת, ופה כשזה מתווך לילד בן 5, זה עובר דרך חדרי לב אחרים, אני מניח.
מעניין, תראה, בגדול השיחות שלי עם אלבי, אני משתדל שהן יהיו מאוד מאוד דומות לשיחות שלי עם אנשים מבוגרים. אני נותן לו את הכבוד המגיע לו.
טוב, אמרת שהוא גם דומה לך, אז כאילו...
זה היה ככה תמיד, אתה יודע, כאילו, אני נותן לו, אני רואה כשהוא מבין, אני רואה כשהוא לא מבין, וזה בסדר. אני יכול לנסות איזה מעקף ולהסביר את זה בעוד איזה דרך, שאולי הוא יבין אותה יותר. אבל אני מאמין בשיחה הזאת הבוגרת בינינו, כאילו אני... משתדל להאמין בו, להאמין שהוא יכול להבין.
לגמרי. זה גם נשמע שהוא באנרגיה, אמרת מקודם, באישה, אני רוצה להגיד אפילו שיכול להיות ש... יש אנשים שהם עם אנרגיה פנימית, כן. יש כאלו שהם עם אנרגיה חיצונית. אני זוכר שגם בתור ילד תמיד אמרו לי, אתה ביישן, ביישן, וכשהתחלתי נגיד לשדר ברדיו בגיל 17, בקשה את אמא שלי, אחת המורות ביסודי, ואמרה לה, תשמעו, הוא היה כזה ילד. כאילו, איך, מאיפה הביטחון? אז היא אמרה לה, הוא היה ביישן, אז היא אומרת, בסדר, אז הוא צמח מזה, אתה יודע, יש אנשים עושים מאוד איזה חלוקה דיכוטומית בין ביישנות כמשהו שלעולם לא יפרח, אתה יודע.
אה, לא, אני... כן. ברור, אני פשוט... ברור לי שאתה... ברור לי שאני פשוט לא רוצה שזה יעכב אותו יותר מדי, אתה יודע, כאילו, לזה אני מתכוון.
אני חוזר איתך, אבל רגע, כן לאמא. הסיפור הזה של אמא, אמא בעצם נולדה, נכון, בפולין?
אמא נולדה בפולין, כן.
כן, והסיפור הזה של סבא שלך, זה אחד הסיפורים הכי מרתקים שאני מכיר. זה קצת דומה, לא יודע אם תסכים איתי ברמת ההשוואה התנכית, אבל קצת למשה בתיבה, כאילו...
יש בזה משהו, לא?
כאילו, מרים, כמו שהיא ממש שלחה, כי הרי בזמנו פרו אמר, כל הבן הילוד, מדהים איך כל תקופה טרוריסט אחר עומד לנו מעל הראש, אבל, ואז כל הבן הילוד היור, אתה שליחו, והיא שמה אותו בטבע, מבלי, כאילו רק לנסות להציל אותו, ובעצם היא נפרדת ממנו. אז ככה בעצם גם סבא, נכון?
נכון. כן, סבא שלי, בתוך הגטו כבר סבא, סידר להבריח את אמא שלי, שהייתה אז ילדה קטנה בת 3.5, להבריח אותה אל מחוץ לגטו, בתוך סק על...
עגלה
על
כזאת?
על גג של עגלה. זה שם היה סקים כאלה ששמו אותו אוכל לסוסים. אז הכניסו אותה לתוך הסק.
וואו, איזה באמת, תושייה.
באמת, תמיד חשבתי על הרגע הזה, ואחרי שנהייתי הורה, הרגע הזה, הוא נהיה עוד יותר גדול, הוא נהיה מין רגע, הוא רגע שאני, אני באמת לא יכול להבין. זה מדהים, כאילו, יש לך ילדה, והיא בת 3.5, ואתה מצליח להיפרד ממנה, אתה מצליח בשבילה, כן, בשביל להציל אותה, הוא בסופו של דבר הציל אותה, אבל להכניס אותה לסק הזה, ולתת לעגלה להתרחק.
להתרחק. בעצם אתה נפרד כדי להציל.
זה מין משהו, אתה יודע, ברור לי שלעולם לא הייתי בסיטואציה שהיא אפילו קרובה לסיטואציה שהוא היה בה. אז אתה יודע, הסיטואציות חיים שלנו מובילות אותנו להיות מסוגלים לעשות דברים שכנראה לא חשבנו לעולם שנוכל לעשות.
לגמרי.
זה מדהים אותי. אני חושב שיש כל כך הרבה ברגע הזה, הוא כמו חיים שלמים, כאילו.
ממש, גם עבורה, שהיא ילדה בת 3.5-4, זה מטורף, זה שנה להבדיל פחות ממה שעל בי עכשיו, וגם עבורו.
כן.
אתה זוכר את הפעם הראשונה שלך סיפרו את הסיפור הזה?
לא, אני לא זוכר את הפעם הראשונה, אני הייתי מאוד צעיר, אני מכיר את הסיפור הזה בתור ילד. מגיל צעיר. כן.
וואו.
אני... גדלתי עם הסיפור הזה, אני מכיר אותו בתור ילד, כן.
ומה שהיה מדהים זה שבעצם אמא הגיעה עם השק הזה, נכון?
זה הציל אותה, היא הגיעה מבן אדם אחד לבן אדם אחר לבן אדם, הייתה מין שרשרת של אנשים שהעבירו ילדה כל כך קטנה, עד לאותה אישה מבוגרת נוצריה שחיה לבד בדירה בוורשה, והחזיקה אותה בדירה הזאת 3 שנים, בתוך חדר סגור, כן? ובעצם הצילה אותה. שמרה עליה, החביאה אותה.
ואז אחרי כמה שנים, נכון, היא פגשה את האמא...
אני ממש ממש מקצר את הסיפור, אבל שרדה את ההפצצות, ברחו מוורשה, אומצה על ידי משפחה נוצרית, חיה שנה בכפר עם משפחה נוצרית, שם חדש, הוטבלה.
וואו.
עד שיום אחד מופיעה אישה, במצב לא כל כך טוב, עם מגפי צבא גבריות ומעיל צבאי גברי, ואומרת, שלום, אני אמא שלך.
וואו.
ומצא אותה, היא לא הכירה אותה. כן.
איזה מעגלי חיים, אתה יודע, כשקראתי את זה אז, אני זוכר שכל הזמן זה הסביר לי את העומקים הרגשיים שלך, כאמן. אני לא יודע אם אתה מתחבר למה שאני אומר, אבל כאילו בסוף גם לגדול בבית עם אמא שכזו, ואני יודע שיש לכם קשר...
כן.
מיוחד.
נכון.
ופתאום עכשיו לראות אותך, אבא, ובשנה הזאת של השבעה באוקטובר, אתה מצליח רגע לראות את, את הקו המחבר של עברי לאורך השנים? מהילד הצעיר ועד ה... שזה מוזר להגיד שאתה בן 50, כי אתה לא עובר אפילו 34-5.
אני... שמע, אני כן חושב על זה הרבה, וזה מחבר אותי בחזרה לתקליט ולדברים שאמרנו על... על זהויות ועל זהות ועל אני ודבר... אני מתעסק הרבה עם הדבר הזה, אתה יודע, עם האני שלי ועם מה זה אומר ועם הקו הזה שאתה מדבר עליו, אתה יודע, עם הילד הזה ומי שאני עכשיו, עכשיו, כן, יש שם, יש תכונות, יש תכונות שנשארו ויש איזה קו ברור ו... יש וזיכרונות כמובן והדברים שמעצבים אותנו מה שנקרא אבל אני גם רואה הרבה דברים אני גם רואה הרבה שוני זאת אומרת אני רואה הרבה דברים שקרו בדרך וכאילו אולי אנחנו צריכים לשחרר טיפה את המאוהבות שלנו ברעיון הזה שאנחנו קשורים, אוקיי? זאת אומרת...
אני מאוד אוהב את מה שאתה מתחיל להגיד כאן.
אנחנו קשורים, בסדר. בוא נשחרר את זה רגע. אנחנו גם לא קשורים.
נכון. אנחנו יכולים גם לחרוג כן. מגבולות עצמנו.
כן. אנחנו, זה, כן.
כי אחרת זה קצת כמו...
אולי אין לנו גבולות עצמנו. אתה מבין מה אני כמה זאת אומרת? אפילו המושג הזה, כאילו, אפילו... רגע, למה? אתה יודע, כאילו, זה שנגיד... זה שאתמול היו לי איזה שהן גבולות, למה זה אומר שגם היום יש לי אותם? הרי זה לא... זה לא...
זה כל כך אמורפי לגמרי.
זה מאוד אמורפי. אז אולי צריך להניח לזה רגע קצת, אתה יודע, אולי אפשר לשחרר את זה. ואולי זה יכול להוביל אותנו למקומות טובים באישי, וזה יכול להוביל אותנו למקומות ממש טובים מעבר לאישי, גם בחברתי.
לגמרי.
אתה יודע, אפרופו דברים שדיברנו עליהם, וקשר, ו... והביחד, הביחד הנעלם הזה שאנחנו
מנסים להרגיש אותו. אני חושב שהביחד מתחיל קודם כל מהביחד שלנו, אתה יודע, יש הרבה פעמים שאנחנו רוצים להיפרד מזיכרונות עבר, ואם אנחנו עדיין רוצים להיות נאמנים לעצמנו, אז אנחנו צריכים באמת לא להיות מקובעים.
כן.
יש שורה, בחלק לא נפרד מאחרים, ככה קוראים גם לשיר, נכון?
נכון, כן.
אז יש שם שורה שאומרת, עשור, איך זה הולך, תעזור לי?
יש לי ילד ואוהב אותו לנצח, עשור אחורה לא הייתי מאמין.
לא הייתי מאמין.
כן, הנה, אתה יודע, כאילו, עשור אחורה לא הייתי מאמין, וזה לא, זה מבחינתי זה אותנטי, זה... היום אני לא יכול לדמיין את זה אחרת, אבל עשור אחורה, אם היית שואל אותי, לא... לא בכך, אם היית אומר לי, עברי בן 35, אוקיי? הקונסטרקט הזה שקראת לו עברי בן 35.
כן.
אתה אומר לי, כן, תהיה בן 50, יהיה לך ילד בן 5, ותעשה איתו את זה ואת זה, ותרגיש אליו את הדברים האלה שאתה מרגיש אליו, הייתי אומר לך, וואלה, אוקיי, אתה בטוח?
כן.
בטוח. כן, לא בהכרח. לא חושב שהייתי אומר לך אין סיכוי, אבל גם הייתי אומר לך, כן, אולי, אולי לא.
נחזקת את זה כאילו במקום כזה.
כן, אולי כן, אולי לא. אני משתדל גם את העתיד שלי להחזיק ככה. אתה מבין מה אני מתכוון?
כן.
כאילו, אני מחזיק גם את העתיד שלי ככה. שואל אותי, אוקיי, מה, אתה, אז תעשה מוזיקה נגיד בעוד 10 שנים? תביא לי להגיד כן, סביר להניח, לא בטוח.
אבל זה אני חושב גם מה שסוד הקסם, אתה יודע, אם אנחנו רגע הולכים לקריירה, אתה יודע, למופע שהיה אז עם מיטל דוהן. או ל-TYP. לא, היו בדרך גם כל מיני כאילו מקומות שבהם העזת גם לצאת החוצה, גם מעבר כאילו רק ל...
כן. אני אוהב את זה, אני חייב את זה. כאילו, וואו, איזה... תראה, מצד אחד, היום בבוקר הייתה לי שיחה כזאת עם עצמי, מסביב לצחצוח השיניים.
או, צחצוח שיניים
כאילו,
זה טוב.
מצד אחד, וואו, כאילו, אנחנו עושים דברים שאנחנו נורא אוהבים. גם אתה, גם אני. ואנחנו מאוד ברי מזל, שזה מה שאנחנו עושים.
לגמרי,
זו
זכות.
מאוד. ובתוך זה, מה?
את זה נעשה לכל החיים?
כאילו, תמיד? Over and over? כן? זה גם מוזר, זו גם עכשיו המוזרה, שהיא כאילו יכולה קצת לקשקש אותך. אז כאילו, בתוך הדבר הזה, בתוך ה... הסקרנות חייבת להישאר, אתה חייב להמשיך להיות סקרן כלפי משהו, וכשאנחנו עושים משהו, מקסים שככל שיהיה, שאנחנו עושים אותו לאורך הרבה שנים, עוד פעם ועוד פעם, אנחנו כבר לא נורא סקרניים לגביו, כי אנחנו מכירים אותו.
לגמרי.
וזה נכון גם לגבי עצמנו. זאת אומרת, אם אני מחבר את זה למה שדיברנו קודם, אז הסקרנות לגבי עצמנו, לבדוק את זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, אולי כל יום אפילו לבדוק את זה, לא להגיד, אוקיי, אני מכיר את עצמי הכי טוב. וואלה, באמת?
אני חושב שהמוחלטות זה הסרטן הכי גדול של האנושות. כי יש משהו במוחלטות שזה גומר, אתה יודע, אתה כאילו, אתה מכריז שאני ככה וככה, ויותר מזה, אני לא אשתנה, עזוב את האחרים, אלא לעצמי. אני חושב שכשעשית מחוברים, שמחתי מאוד, וזה גם הפתיע אותי.
כן, זה הפתיע גם אותי.
כן.
ברור שזה הפתיע אותי. מאוד הפתיע אותי, אבל שמחתי, כאילו...
כי זה לצאת מתוך גבולות עצמך, ולחשוף ולהביא...
זה היה רעיון. להתמודד עם המצלמה הזאת.
ואנשים לא מבינים כמה המצלמה היא דבר מאיים, וזה לא איזה סלפי, אתה יודע, מחוברים.
תראה, גם תלוי למי, כן, אני חושב שכאילו היום... זה מעניין איך זה, מעניין אותי איך אלבי, זה ממש מעניין, כי כרגע נגיד הוא לא אוהב להצטלם.
לא?
לא. רוב הזמן הוא לא אוהב להצטלם. אני אומר לו, אלבי, אני יכול לצלם אותך? לא. רק מדי פעם קורה מה שהוא אומר לי, עכשיו תצלם. אבל הוא לא אוהב, הוא לא אוהב להצטלם.
ילד חכם.
לא אוהב. עזוב אותי עם המצלמה שלך. ו... זה מעניין, כי... הדבר הזה של המחוברים, אתה יודע, עם המצלמה הזאת כאן, לי זה היה מוזר.
תשמע, לא סתם אומרים to shoot yourself, אתה יודע, זה כאילו, זה כלי נשק.
ממש. אבל כאילו, נגיד, חבר'ה יותר צעירים, הם גדלים עם התנועה הזאת, אוקיי? זאת אומרת, אנשים, זה לא רק שהם גדלים עם טלפון, הם גדלים עם טלפון עם מצלמה קדמית, מה שנקרא. עכשיו, יכול להיות שהמצלמה הקדמית הזאת, זה ההמצאה הכי גרועה של האנושות. כאילו, יכול להיות שזה... אחד הדברים שבדיעבד נבין שהיו הטעות הכי גדולה.
תשמע, אני בגעגוי, אם הזכרנו את התקליטים ואת הכל, תחשוב שפעם סרט צילום, פילים לצורך העניין, היה דבר קדוש. כלומר, גם אם נמרחת שם, או עשית, העיניים שלך יצאו חצי עקומות, התמונה הזאת הייתה מודפסת.
הם הכי גדולים.
ברור, וזה היה מודפס, ואמא הייתה מחליטה אם לשים את זה במאחורה של האלבום.
זה היה צילום, מה שקרה לי עם צילום, אני מצלם, כאילו לא את עצמי, אני מצלם, עשיתי
תערוכה, אני זוכר.
קרה לי דבר מעניין, אני התחלתי לצלם דיגיטל, כי אני כבר בדור של דיגיטל, אז כשהרמתי מצלמה בפעם הראשונה, לפני עשור או קצת יותר, בשביל ממש להתייחס לצילום ברצינות, זו הייתה מצלמה דיגיטלית. והתחלתי לצלם דיגיטל, והלכתי תהליך הפוך, היום אני מצלם כמעט רק פילם.
אשכרה.
כמעט רק. יש לי עוד מצלמות דיגיטליות שאני שומר ואני משתמש בהן, אבל הצילום הרציני שלי, שאני מתייחס אליו ברצינות, הוא כמעט תמיד פילם.
עזוב, זה משמח, אני רואה בלהקות הצבאיות את כל החבר'ה הצעירים, זה נשמע כזה זקן שאני רואה את כל החבר'ה הצעירים, אבל כאילו ברגע שהם התחילו להיות עם מצלמות של פילם.
כן, זה נכנס חזק, אבל הם הבינו משהו, מרגישים, תשמע, בסוף מרגישים את זה, יש גם, כנראה שכל הזמינות הקיצונית, היא גם מביאה איזה געגוע לפתאום כן לחכות. תראה איזה, אתה מצלם בפילם, אז אתה נהנה כשאתה מצלם, אוקיי? אבל אז יש, אתה מחכה.
ברור.
ואז אתה נהנה שוב פעם, כשמגיעות התמונות, אתה חווה מחדש
את הכל, את איזה משהו, מחדש.
וואו, זה...
אתה חושב שהיום אנחנו כבר לא מחכים כמעט לכלום, אתה, כן. אתה כאילו הכל כל כך מיידי. ופה יש איזו המתנה ולדעת איך זה יצא.
זה מטריד אותי, תדע לך, עשיתי אירוע מסביב לתקליט, אירוע שאני נורא שמח שעשיתי, עשיתי אירוע הזנה ל-300 ממעריצי הארדקור, מה שנקרא.
אלו שעושים את הדרך.
אלו של הדרך, כן? הזמנו אותם למרכז העיניו, שזה מקום מאוד, אתה יודע, זה לא כזה באיזה בר, זה מרכז עיניו, זה מכובד, יש כיסאות, יש... ולא שמנו שום דבר, לא היה שום דבר, היה לי כיסא, ישבתי על הכיסא, דיברתי על התקליט, דיברתי על השירים, ושמענו את התקליט ביחד, את כל התקליט. 13 שירים, מההתחלה עד הסוף.
איזה כיף.
ואז חשבתי על זה, אמרתי לעצמי, מתי אתה בפעם האחרונה ישבת לשמוע תקליט שלם, מההתחלה עד הסוף? ואני גדלתי על תקליטים, אתה יודע.
לא יצא לך לאחרונה? טוב, אתה גם בו, אתה גם במשרה מלאה.
בסדר, אני יכול לתת לעצמי את כל התירוצים, אבל בסוף גם אני לא ישבתי לשמוע, ויש תקליטים שאני מאוד אוהב, אוקיי? תקליט של אומנים שאני ממש אוהב, זה כבר לא חלק מהחיים שלנו. זה לא חלק מהחיים שלנו. וזה... אני אפילו לא... אני אגיד, זה חבל? כן, זה חבל.
זה קצת חבל, כן.
כי יש איזה... יש איזה פרס שאתה מקבל בלהאזין לתקליט שלם, שאתה לא מקבל משירים בודדים.
לגמרי.
ונגיד, כשעבדתי על התקליט, אז שאלתי את עצמי, אוקיי, מה ההבדל? מה ההבדל בין התקליט הזה, חלק לא נפרד מאחרים, 13 שירים, תקליט, לבין, אם הייתי לוקח את כל הסינגלים שעשיתי בשמונה שנים האחרונות, ושם אותו על ויינל, עכשיו הם מדפיס לך אותו. זה לא. אתה יודע, זה יש... יש פה כוונה אחרת.
ברור שיש כוונה אחרת. השירים, הרצף, הסדר.
הסדר, האורח הראשון, יובל נוח הררי.
עזוב, זה שזה יובל נוח הררי, פרופסור יובל נוח הררי.
פרופסור יובל...
ושי אברמסון.
ושי אברמסון מסיים את זה, יש לזה כוונה. זה לא נעשה, זה לא במקרה.
ושניהם קטעים מצמררים. אמרתי, עבודת ליהוק באמת...
תודה רבה.
ממש, ממש.
הרבה קרדיט גם לגדי גידור, היועץ האומנותי של התקליט הזה, איש שעשה איתי מלא מלא דרך ב... מסביב לתקליט הזה, ממש. ואתה מבין, אז כאילו הדבר הזה, קניתי לאלבי פטפון. וואו. יותר נכון, אמא שלי קנתה לו פטפון. אמא שלי קנתה לו פטפון ליום הולדת. ואנחנו קונים לו תקליטים. הוא אוהב, הוא מקשיב לזה, הוא שם, הוא אוהב, אתה יודע, זה... It's nice, כאילו זה...
מה יותר כיף מזה? אתה יודע, יש לי בבית תקליט שלא משנה, של דיוויד, באוי, שלא משנה כמה אני אזכור את זה, יש שם איזה רגע שיש שם סריטה, ואני במקלחת וזה ממשיך לנגן את הסריטה הזאת.
אתה יודע, אם עלי יש את זה, זה מצחיק, הלוואי שזה היה עם דיוויד באוי. יש לי את זה עם מהילדות, עם פטר ועזב. היה לי תקליט של פטר ועזב בעברית, והיה אופס על הגשר המנוסר, ואז שם זה היה קופץ. ואז אז היה לי כזה, אופס על הגשר המנוסר, אופס על הגשר המנוסר, אופס על הגשר המנוסר. שאם אתה חושב על זה, זה כזה משפט...
זה
משפט עם מלא דברים,
זה שם האלבום רק
אומר. עם מלא משמעות, נכון? זה כאילו, אולי זה השם של האלבום הבא שלי, אופס על הגשר המנוסר.
ממש.
זה כאילו, זה כמעט, אתה יודע מה, זה אלבום טוב לעשות השנה, כאילו, אופס על הגשר המנוסר.
ממש.
נכון? זה כאילו...
שם בומבסטי.
אולי אני צריך לבוא... הנה, התחלנו משהו עכשיו, התחלנו תקליט חדש.
תשמע, אני חושב שאתה יודע, השם של הפודקאסט הזה שלי, זה מתוך השבר, ואפילו לא דיברתי איתך, בדרך כלל אני שואל, איך אתם מתוך השבר, כי אני חושב שכל ה... אני לא יודע אם אתה קורא לזה שברים או סדקים, אבל ברור לי שאתה, את כל מה שאתה חווה, זה הכל מגיע בסוף לאוזניים שלנו.
זה נכון. זה מזל גדול בשבילי. זה, איכשהו זה, אתה יודע, כתבתי את השיר של אביב, באתי מההלוויה, וביומיים אחר כך כתבתי את השיר, זה כאילו, זה...
זה מחליף טיפול פסיכולוגי, לא?
לא.
לא.
לא. זה לא מחליף. טיפול פסיכולוגי זה חשוב.
אני הראשון...
אתה הראשון שתסכים איתי, אבל לא, אני חושב שזה כלי. אבל זה משהו אחר.
כן.
יש בטיפ... זה משהו אחר.
כי מחברת תשקף ככל שתשקף, אתה יודע, כשיש איתך בן אדם שמחזיק איתך את הדבר הזה, ו...
זה... גם כתיבה אומנותית היא אחרת קצת. יש לה הרבה מאוד כוח, מאוד חשוב. אני, אתה יודע, אני מסתכל בדיעבד על החיים שלי, תמיד כתבתי משהו לפני שידעתי להגיד אותו. אם זה על עצמי, על המיניות שלי, על מערכות יחסים שלי. הייתי כותב שירי פרידה לפני שהבנתי שאנחנו נפרדים.
אשכרה.
הייתי, זה, כן, זה...
פה אתה מגלה לי משהו חדש, תמיד חשבתי שזה נוצר...
לא, אז אצלי הרבה מאוד, גם אחרי כמובן, כן, אבל הרבה מאוד פעמים אני שמתי לב לזה, זה הרבה מאוד פעמים אני כותב דברים לפני שאני מוכן להגיד אותם לעצמי בכל רם.
איזה מהמם זה. כי אני חושב פתאום, אתה יודע, זה כאילו להרגיש את זה, זה רגע לעשות איזה כמו דמיון מודרך לעצמך.
כן. כשהייתי צעיר יותר, לא הייתי ערני לזה מספיק. אני חושב שהיום אני ממש ערני לזה. זאת אומרת, אם אני אכתוב משהו כזה, אני אגיד, אוקיי, you want to talk about it? אבל הבנתי את זה מתי שפתאום שמתי לב, אמרתי, אוקיי, מעניין.
מה נאחל לך? קודם כל, עצוב לי שהשיחה נגמרה, אנחנו יכולים...
היא נגמרה?
לדבר עוד שעה לפחות, כאילו. ידעתי גם, אבל אתה יודע, שתהיה לנו שיחה שתעשה טוב, גם לנפש שלי לפחות.
גם שלי, גם שלי.
ושל מי שמאזין לנו.
אתה טוב בעבודה הזאת.
תודה רבה.
מה, לאחל לי?
כן. לידה קלה, בעזרת השם.
לידה קלה. לשחר.
כן, לשחר.
ושכולם יהיו בריאים.
אמן.
ולאחל למשפחה שלי שכולם יהיו בריאים ושמחים ככל הניתן, וכל החברים שלי שאני אוהב, כל האנשים שמקיפים אותי שאני אוהב כל כך. ובאמת, כאילו, כשהמקרו מאתגר, אתה מסתכל על המיקרו שלך, ואתה נורא נורא מעריך אותו, והוא נורא חשוב לך. אתה נורא רוצה לשמור עליו. ואני מרגיש ש... לא יודע מה עשיתי טוב, אבל יש לי איזה מיקרו סופר מהמם, שאני נורא נורא אוהב. באמת, את כל האנשים שמקיפים אותי, וזה מדהים.
איזו ברכה.
ואני רוצה לשמור את זה, ממש, ממש. ואני מקווה שמלא אנשים ישמעו את הקליט הזה, ויאהבו אותו, ושהוא יעשה להם משהו, ושהוא יגיע אליהם.
אני לא יודע מה איתך, אני מחכה, כאילו, ברוך השם, אני בין הראשונים שברגע שהווייני לי יוצא.
אתה יודע, היום זה נורא קשה, אנחנו מדברים על זה, זה נורא קשה אתה עושה משהו, והמלחמה היא על תשומת לב. כאילו, קשה לך, קשה נורא לדעת. אף פעם לא יכולת, אתה תמיד עניין אם אנשים יאהבו את התקליט או לא אהבו את התקליט, אבל ידעת שהוא יגיע אליהם. היום נהיה יותר קשה להגיע אליהם. אז אני מקווה שהוא יגיע. אחר כך כבר מי שיאהב אותו, יאהב אותו, מי שלא יאהב אותו, לא יאהב אותו, זה בסדר, זה חלק מהדין.
כן.
אבל מקווה שהוא יצליח לחצות את ענן האינפורמציה הגדול, וכן למצוא את דרכו לאנשים.
תשמע, הוא באמת פרויקט מדהים.
תודה רבה.
שמי ששומע אותו, ואני אומר לך שוב, זה כל כך משמח, האלבום הזה. גם האלבום הזה, ובכלל, ששוב, יוצאים אלבומים.
כן, זה מדהים שיוצאים אלבומים.
וזה... זה, זה, זה... הרגיש לי, אתה יודע, שאתה לוקח אותי למסע שלך, עם החברים שלך, אתה יודע, הזמרים, ואביתר שגם, כמובן...
מדהים.
רק ברגע שהאינטרו של השיר הזה התחיל, היו לי דמעות בעיניים, ואז אתה יודע, לקח לי 4 פעמים, שמעתי אותו ברצף, כדי, אתה יודע, הוא באמת אלבום מפהפה.
תודה רבה.
ותודה רבה עליך, ואני מאחל לך, אתה יודע, שתמשיך לעשות טוב.
תנקס.
אתה יודע, אמרתי לך, בסוף גם המיקרו הקטן שלנו, בסוף כן משפיע גם, אתה יודע, על המקרו הכללי, כן, כי כשאנחנו כן. מתמלאים בטוב שהוא שלנו, אז גם בבוקר שמישהו תשאל אותו מה שלומך, אתה יודע, את השאלה הזאת, אני שואל פה אנשים, והיו כאלה אורחים שממש כעסו ששאלתי אותם מה שלומכם, ויכולתי להבין גם, כן. אבל אני מתעקש לשאול, כי זאת שאלה, זה כמו מי אתה, זה
כי
שאלה...
כי התשובה היא קשה, אתה כל פעם מנסה לחפור איזו תשובה...
ואתה מהמצטיינים
שענו... להבין מה אתה רוצה להגיד.
אתה מהמצטיינים שענו על השאלה
באמת.
הזאת. כן, אז...
זה תמיד קשה.
תודה רבה 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 שבאת.
תודה.
שמחתי מאוד.
גם אני.
ימים טובים, אמן.